קיבלתי מעט ציוד, צריך לזכור שאז זה היה מרץ עדיין, זה היה חורף קשה, שלג קשה על החרמון, הביגוד שנתנו לנו זה לא היה ביגוד שמתאים לשלג, וכיוון שזו הייתה חדירה מאוד עמוקה, הייתי צריך שרופא יתלווה לקוח, ולא הצלחנו למצוא רופא. הרופא המקומי אמר שהוא לא עולה לחרמון הסורי. אני אמרתי שאני בלי רופא לא יוצא למשימה הזאת. כבר אז ידעתי ולמדתי שיש דברים שאתה חייב להתעקש עליהם, שהם חשובים יותר מכל דבר אחר, אם אתה רוצה לשמור על החיים של החיילים שלך. ואז בלית ברירה פנינו לרופא החטיבתי של חטיבת הצנחנים, ואמרתי לו, פיני, תשמע, כמו שאני נשארתי פה איש מילואים וזה, אתה חייב לעלות איתי לחרמון. הצבא היה מבורדק, לא ערוך בשום צורה שהיא לפעילויות מהסוג הזה. מרושל, לא מאורגן, עם מעט מאוד מודיעין, ואני עולה עם שני נגמשים, מלא את הכוח שלי, מגיע בשלום למוצב סי החרמון, מגיע ערב, אני מבצע את החדירה לתוך השטח הסורי, הולך על החרמון, ואז מפצל את הכוח שלי לשניים, כוח אחד בפיקוד אושפיץ שהממם התולר נשאר ככוח חילוץ, והכוח שלי ימשיך איתי פנימה עוד כמה קילומטרים על הרכס לתוך השטח הסורי, מגיע בוקר, מטווחים את הארטילריה, מבצעים את כל הפעילויות שהיינו אמורים לבצע, ולא שמנו לב שהסורים זיהו אותנו. בשלב מסוים אני שומע קולות בערבית, ואני מסתכל הצידה ואני רואה מחלקה סורית, רק של 15 מטר ממני, באור יום, באמצע אור יום, עשו לנו איגוף, הם נבהלו כמו שאנחנו נבהלנו. התפתחו חילופי אש, הם נהרגו כמה חיילים סורים והם נסוגו. רפול הזה היה חלוף פיקוד צפון, דווח לו שהייתה התקלות, ואז הוא אומר, אוקיי, תחכו ללילה ותתחילו לסגת חזרה לשיא החרמון. בינתיים, אחרי שהסורים כבר זיהו אותנו באופן ודאי, פתחו לנו באש ארטילרית מאוד כבדה, וראינו שכוח סורי מתחיל לגוף אותנו מהצדדים ומנסה לסגור לנו את החזרה לשטח הישראלי, ואנחנו צריכים הפעם עכשיו להתחיל את הכל בעלייה. על שטח שהוא כולו לבן וחוסה בשלג. ובשלב מסוים לא הייתה ברירה, זה היה ברור שאם אנחנו לא נוקטים באיזושהי פעולה, אז אנחנו לא מצליחים לחזור. ואז אמרתי למ"מ המרגמות, לקורט, שהוא ייקח את רוב הכוח שהיה, ויתחיל לסגת לאט לאט, ואני אשאר עם עוד שני חיילים, ונייצר אש באופן כזה שזה יעכב את ההתקדמות של הכוח הסורי כמה שניתן לעכב אותו. התקדמנו לא כל כך הרבה, ההפגזה הייתה מאוד כבדה מהצד הסורי, וגם אנחנו במגמה של עלייה, זה היה עוד יותר קשה, ונוסף על כל הצרות, קצין הארטילר שהיה איתנו, שלא היה בכושר גופני מספיק טוב, שווק ולא הצליח להמשיך ללכת, והיינו צריכים לפתוח אלונקה בשביל לסחוב אותו בעלייה. אני עולה עם רפול בקשר ואני אומר לו, תשמע, בלי ארטילר של פיקוד צפון אנחנו לא יוצאים מהבוץ הזה. ואז הוא נתן לנו 2 או 3 סוללות ארטילריה, ויצרנו מה שנקרא מסך אש ארטילרי בינו לבין הכוחות הסורים. ואנחנו לאט לאט מתחילים לדלג, ראינו שזה מאוד קשה, ובסוף החלטנו לחכות לערב בכל זאת. היינו כמו במטווח של ברווזים. הגיע החושך, ואז התחלנו לדלג לאט לאט. יש אמונה אצל חיל הרגלים שאיפה שנפל פגז לא ייפול אף פעם עוד פעם פגז. ואנחנו מדלגים מחורים של פגזים של סורים, מחור לחור, חור לחור, חור לחור, כמעט כל הלילה. בשלב מסוים קראתי לאושפיץ לממם חילוץ, שהיה גם הוא עם הכוח בפנים, הממם תולר, באו לעזור לנו, והתחלנו לעלות למעלה לכיוון סי החרמון. החיילים היו פשוט מותשים, עייפים. יש מצב, יש מין עייפות קרב כזו שאתה מגיע אליה, שלא אכפת לך מה קורה לך. אפילו אם תמות לא אכפת לך. אתה כל כך עייף שחיילים שכבר לא ישנו 24 שעות או יותר, משהו כזה, כי כבר היינו לילה קודם, נכנסנו. היה פשוט פיזית, והגובה, בסביבות מעל 2,800 מטר, זה מאוד גבוה וקר, ואין לך את הציוד המתאים, והיריות, אתה מגיע יש מין עייפות נפשית כזאת שלא אכפת לך מה קורה. זה הסכנה הכי גדולה. שחייל יכול להישחב באמצע השלג ולהגיד שהרגו אותי, לא אכפת לי, אני לא זז מפה, אין לי כוח יותר. ואני אמרתי לעצמי שאני את כל החיילים שלי, מלחמת התשה בסוריה, אני מחזיר אותם בחיים. אני לא עמדתי לצערי בהבטחה הזאת. אבל זה אמרתי לעצמי וגם אמרתי להם, זאת המשימה שלי. אני אעשה הכל שהם כולם יחזירו הביתה בשלום. ולקראת בוקר הגענו למוצב סי החרמון, ואז אני רואה שפני כולם נפולים, ואני שואל אותם מה קרה. לא ידעתי מה קרה עם הכוח השני. ואז הסתבר שאיבדתי חיילים עם הכוח השני.
הכוח השני מפלוגה ה' בגדוד 890 בפיקודו של הסמך מפי יוסי לוי, הממם נדב לוי, וסמל המחלקה הוותיק והמנוסה מנחם שולמן, עולה להחליף כוח מפלוגה של גדוד 202. בהוראת מחת הגזרה, ולמרות מחאות מצידו של הממפי מגדוד 202, חילופי הכוחות נקבעו לשעות היום, ולא לשעות החשיכה.
עברו את מצב הפיתולים, הגיעו לנקודת הפגישה עם הכוח של 202. מה בדיוק קרה באותה נקודת מפגש? יש גרסאות שונות. מה שברור שהם נצפו על ידי קטק סורי, ונפלה קטיושה של 240 מילימטר בתוך הכוח, באמצע הכוח שלי ושלהם. כתוצאה מהפגיעה, ממם החבלה נדב לב נפצע מאוד מאוד קשה, וסמל המחלקה שולמן, מנחם, נהרג. ועוד כמה חיילים שלי נפצעו קשה, ועוד כמה חיילים 202 נהרגו. ועד הצבא שלח מסוק סופר פרלון לחלץ את הנפגעים ואת ההרוגים, וחלק מהם ניצל בזכות טובי החובש שהיה איתם בנגמה, שרץ בין הפצועים וניסה לעשות משהו. היו המון פצועים מאוד קשים, חוץ מהרוגים. ומסוק הסופר פרלון בא לנחות בשביל לפנות את הפצועים, ומשב רוח אז בבת אחת, הוא התרסק על ההר, וכל צוות האוויר שהיה בפנים, כולל הרופא, כולם נהרגו שישה, שצוות אוויר נוסף על ההרוגים שהיו כבר לנו, שמונה הרוגים היה לנו שם. ואז הצבא שלח עוד מסוק, מסוק יסעור, שהוא הצליח איכשהו לנחות. כל חלה שנהרג זאת הייתה טרגדיה. היא טרגדיה אישית שלי, וטרגדיה שכמובן של המשפחות ושל כל אחד אחר. אבל שולמן היה צריך להשתחרר, להיזוכר. הוא נכנס אליי ערב לפני היציאה, ואומר לי, שמע, אני קבעתי ללימודים, אני כבר בעצם צריך להיות בחופשת שחרור, אני רוצה לא לצאת לפעולה הזאת, לדבר האחרון. אמרתי, שמע, אתה סמל הכי ותיק. אמרתי לו, שמע, אין לי מישהו אחר לשלוח. אני מבקש ממך, תצא רק לפעולה הזאת, האחרונה. אתה יורד מהחרמון, אתה הולך הביתה. אני חושב שהוא מאוד העריך אותי, והייתה בין הלוחים היה מאוד טובה. הוא אמר, אוקיי, אתה יודע מה? אני עולה בשבילך. ואז שעליתי, הגעתי לשיא החרמון, והתחלתי לעשות את התחקיר הראשוני, התברר שהוא נהרג.
יום הקרב הקשה והאבדות הרבות בו היה, למעשה, יום העצמאות ה-26 של מדינת ישראל. פלוגה ה' המשיכה לאחוז בחלקים המובלעת הסורית, וגם כאשר היה ברור שמסתמן הסכם עם הסורים, ההפגזות אליהם לא פסקו. ב-31 במאי 1974 נחתם הסכם הפרדת הכוחות בין סוריה לישראל, צהל נסוג מהמובלעת, ומלחמת יום הכיפורים באה לסיומה.
קשה מאוד למצוא שלווה אם אתה חי את הזיכרונות. אני חושב שהזיכרונות הם מאוד כואבים. נקטתי כי במדיניות שרוב הפסיכולוגים לא היו ממליצים עליה, ואתה יכול להדחיק את הדברים האלו ולהחליט, לקבל החלטה רציונלית, כמו שאני קיבלתי במשך הרבה מאוד שנים, לא להתעסק בזה, להוריד איזשהו מסך ולהגיד, מה שהיה היה. אני חושב שהרבה מאוד אנשים נשארו באיזשהו יום מסוים של מלחמת יום כיפור, שם, ולא הצליחו לבנות את עצמו מחדש, הם נשארו. זאת אומרת, הם הולכים לעבודה כמו רובוטים, עושים את הדברים, כמו אפילו ילדו ילדים וכו' וכו', אבל מהרבה מאוד בחינות הם נשארו שם. מושג של הלומי קרב הוא מושג מאוד רחב, ואני חושב שכולם, כולל אני, כל מי שהיה במלחמה הזאת, הוא הלום קרב על איזשהו רצף מסוים, כי זה דבר שאתה לא יכול לשכוח אותו, אתה לא יכול להתנתק ממנו. תאר לנו שהייתי כל הזמן חושב, מה היה קורה אם הייתי אומר לשולמן, צא הביתה, עשית את שלך, לחמת מלחמת יום כיפור, היית איתי פה בעת השעה, הוא היה חי היום, האיש הזה. עכשיו, את ההחלטות האלה, אנשים לא חושבים על זה מספיק, אבל אתה נותן אותם לילדים. מלחמה היא אינו ילדים. אחד בן 23 הייתי, והוא היה בן 21, סך הכל שנתיים הבדל. ואתה מחזיק במות הזה של החיים ולמוות. אתה נותן לילדים לחרוץ גורלות של ילדים אחרים. אנשים לא חוזרים להיות אותם אנשים, אף פעם. כל מי שמשתתף במלחמה, בכל מלחמה שהיא, לעולם, הוא לא יחזור להיות מה שהוא היה. גם אני לא חזרתי להיות מה שהייתי. וברור לי שגם אם אני יודע בזה וגם אם אני לא יודע בזה, הרבה מאוד מהדברים האלו השפיעו על החיים שלי. השתדלתי, כיוון שהייתי נורא מודע לזה, השתדלתי שזה יקרה כמה שפחות.
אלי סורק.
אני חושב שהרוב שבי חזר. רובי חזרתי. אני חושב שכן. אתה יכול לשאול אם השתניתי. אם השתנו תפיסות שלי או מושגים שלי, אני חושב שכן. אני חושב שברובי חזרתי. אני גם חושב שחזרתי הביתה. בסופו של דבר, כן.
מהי גבורה?
אני חושב שהמושג משתנה מבחינת היישום שלו בין קצין, בין איש סגל ובין חייל. בקרב הזה שאנחנו מדברים עליו, חווה הסינית, גם ברס סודר עם חייליי, זו הייתה קודם כל גבורת חיילים. קודם כל ההתנהגות שלהם, לקחת פצוע, לרוץ, לראות מימינך ומשמאלך נפגעים, לדעת שאתה בא בתור, לרוץ ולבוא ולקחת עוד פצוע, לציית בכלל לחייל, זה הרבה פחות מובן מאליו מאשר למישהו שצריך לתת את הדוגמה האישית בדברים האלו. הערך הזה, מבחינת ההגדרה שלו, הוא אולי ערך מוחלט. מבחינת המדידה שלו, הוא בלתי מדיד.
לאלי סורק, הוענק איתור העוז על פעולותיו ברסודר ובחווה הסינית. במעשיו אלה, כך באתר הגבורה, הוכיח רב סרן אלי סורק אומץ לב, עוז רוח וחירוף נפש. אלי סורק נפצע פעמים רבות במהלך שירותו הצבאי, עוד טרם הפציעה במלחמת יום כיפור. במהלך אחת מתקופות השיקום, מצא את עצמו נמשך לתחום יצירתי, והחל ללמוד את אומנות העבודה בעץ. עם שחרורו, התחביב הפך למקצוע. הוא עבר מנתניה לחרמיאל, שם הקים מפעל לייצור מיטות תינוק, ועיתים לבתי ספר ולמוסדות חינוך. משכל. עם שחרורו ממילואים בתום כשנה, חזר ישראל הרשקוביץ אל ספסל הלימודים, אבל עזב את לימודי הפסיכולוגיה. הוא נרשם ללימודי רפואה, בכוונתו להפוך להיות אנתרופולוג ביולוגי החוקר את מוצא האדם. הוא הפך חוקר ומרצה מן המניין, והיום הוא מלמד בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ועומד בראש המרכז לאבולוציה של האדם באוניברסיטת תל אביב. מחקריו פורצי הדרך בתחום זיכו אותו במעמד בינלאומי. פרופסור ישראל הרשקוביץ.
מה שהאבולוציה מלמדת אותך זה בעצם לקח אחד מאוד חשוב, שכל דבר שאתה רוצה להבין אותו לעומק, אתה צריך לשקול אותו ולמדוד אותו על ציר הזמן. הזמן הוא מאוד חשוב, וככל שעומק הזמן הוא יותר גדול, ככה אתה יכול להבין תהליכים בצורה הרבה יותר טובה. הרבה מאוד מההתנהגויות שלנו הן התנהגויות שקשורות בהיסטוריה הביולוגית שלנו. ואם אנחנו לא נבין את זה, אז לעולם לא נבין את האדם.
התוכנית הופקה עבור חברת מסבירן על ידי פודקאסט ישראל מדיה.